טוב, אנחנו נלמד הערב בעזרת השם את את מזמור ק"ז. המזמור הזה זה המזמור שאנחנו אומרים בלילה, בליל יום העצמאות, ממש בפתיחה של הכל, את המזמור הזה. דרך אגב, החסידים, בקהילות של החסידים, אומרים את המזמור הזה כל ערב שבת גם כן, ואם בחרו להגיד אותו, כנראה שזה קשור לעניינו של היום, של יום העצמאות. אז אנחנו ננסה להבין את המזמור הזה, ואז לנסות לקשר את זה גם להבנה של עניינו של יום העצמאות. חוץ מזה,
אני לא מאמינה,
יש לי
מחובה? 85, לא?
שלך מחובה, כן, על אמת.
לא, כי לא נעים, דפים אצלי.
על אמת. ואני רוצה להגיד עוד שתי הקדמות. הקדמה אחת זה שכמו שאתם בטח יודעות, היום נפטר הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שאני חושב שדווקא הרבה מאוד מהדברים שקשורים, תודה, הרבה מאוד דברים שקשורים לכל הצביון של מדינת ישראל והצביון של הרבה מאוד מהאנשים שעומדים היום בהנהגה של מדינת ישראל, זה תלמידים שלו ופירות של החינוך שלו. תודה רבה. אז מה?
הוא היה לקדוש
שלי. אה, באמת?
הוא קדש
לה,
כי בעלי
הוא גושניק. אה, נו, זכיתם. זכיתם. בכל אופן, אז הדברים יהיו לעילוי נשמתו. והדבר השני, ואת זה אמרתי כבר בשיעור הקודם, אנחנו הולכים לפי מדיניות של מנייני תפילת שחרית. וזה אומר, יש מנייני תפילת שחרית שזה לא משנה מתי אתה מתחיל, מה שמשנה זה מתי אתה גומר. אז אנחנו בעזרת השם עד 9:45, בעזרת השם, אני מקווה שנצליח לסיים, זאת השאיפה, ויהיה בסדר, בעזרת השם. טוב, אז בואו נקרא קודם כל נקרא את המזמור, ואחרי זה נסתכל על הדף שנתתי לכם. אוקיי? יש לכולם דפים? אין לכם דפים, יש כאן עוד. אוקיי? טוב, אז בואו נראה. מזמור ק"ז. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אנחנו קודם כל נסביר את פשט המזמור, ואחרי זה ניכנס יותר לעומק. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד הר, ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. אז גאולי השם, אלה שהקדוש ברוך הוא גאל אותם, אשר גאלם מיד צר, מיד צר הכוונה היא מיד האויבים, ומארצות קבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. יש פה, דרך אגב, אין פה את כל ארבע רוחות השמיים, נכון? מזרח, מערב, צפון, ים זה לא דרום. ים זה לא דרום. אז באמת, באמת כולם שואלים, מה עם דרום? אז מעניין שהראשונים, אבן עזרא כותב את זה, וגם המלבי"ם כותב, שמה זאת אומרת? אין בכלל שום יישוב בדרום. בחלק הדרומי של כדור הארץ אין יישוב. כך באמת הייתה התפיסה המון 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 שנים, שפשוט אין, כל כדור הארץ המיושב זה רק החלק הצפוני שלו. אבן עזרא מסביר כי החלק הדרומי יותר קרוב לחום השמש, לא יודע בדיוק איזה. בכל אופן, זה מה שהוא כותב. ראיתי שהרב הירש, שהוא כבר כתב את הדברים אחרי שכבר ידעו שיש יישוב בדרום, אז הוא כתב בצורה קצת יותר עדינה, שעיקר היישוב זה בצפון. זאת אומרת, נכון שיש גם את אוסטרליה וגם זה, אבל בסך הכל רוב רובו של היישוב, אם אנחנו מדברים על אירופה ואסיה ואמריקה, אנחנו מדברים בעצם על החלק הצפוני של כדור הארץ, ולכן זה טוב, סתם מעניין. טעו במדבר, אנחנו ממשיכים הלאה. טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. טעו, הכוונה היא מלשון לטעות בדרך. טועה זה אחד שמנסה ללכת ולא מוצא את הדרך שלו. במדבר, בישימון דרך, ישימון זה שממה, אין שמה צמחיה, אין שמה יישוב של אנשים. אי ומושב לא מצאו, לא הצליחו למצוא מקום שבו אנשים גרים. רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יצילם. כן, הם לא מוצאים את הדרך במדבר. צועקים אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מציל אותם מהמצוקה שלהם, מהצרה. וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. כן, אז הקדוש ברוך הוא מראה להם את הדרך, איך להגיע לעיר מושב. ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז הם מודים לקדוש ברוך הוא על החסד שלו, ונפלאותיו מספרים לבני אדם. כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעיבה מילה טוב. בגלל שעל ידי זה שהם מצאו את אותה עיר מושב, והגיעו למקום שבו יש אנשים, במקום שיש אנשים יש גם, מה יש? אוכל ומים, בדיוק. אז ככה הם יכלו לאכול ולשתות. הלאה, יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל. זה קטע דש. כי המרו אמרי כל ועצת עליון נעצו. יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל, הכוונה היא אלה שהם אסורים בבית הסוהר, in jail, כן? אז יש להם, הם נמצאים במקום חושך וצלמוות, בתוך הבור של בית הסוהר, והם אסירים בעוני וברזל, קושרים אותם בברזל, סוגרים להם עליהם את הדלת, הם לא יכולים לצאת החוצה. ולמה? כי המרו אמרי אל ועצת עליון נעצו. בגלל שהם חטאו לקדוש ברוך הוא, המרו אמרי אל ועצת עליון, את דרכו של הקדוש ברוך הוא נעצו, הם מעשו אותה, לא רצו ללכת בדרך השם, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר. לכן הקדוש ברוך הוא הכניע את ליבם בעמל, זאת אומרת בכל הצרות האלה, כשלו ואין עוזר, הם נכשלו, אין מי שיעזור להם, הם נמצאים בבית הסוהר. ויזעקו אל השם בצר להם ממצוקותיהם יושיעם. עוד פעם זועקים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מושיע אותם. יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרותיהם ינתק. הקדוש ברוך הוא מוציא אותם מבית הסוהר, מחושך וצלמוות ומוסרותיהם. איך אומרים אזיקים באנגלית? הנדקפס, כן, כן, אסירים. מוסרותיהם ינתק, הקדוש ברוך הוא מנתק את זה, שובר את האזיקים להם, ואז יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז עוד פעם, הם מודים לקדוש ברוך הוא על החסד, מספרים על נפלאותיו לבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה. בגלל שהקדוש ברוך הוא שבר דלתות נחושת. טוב, יש שם הרדף אחד? יש? אוקיי. הקדוש ברוך הוא שבר דלתות נחושת, את הדלתות של בית הסוהר, ובריחי ברזל, כן, זה האזיקים מהברזל, גידיה גם כן שבר, וככה הם השתחררו מבית הסוהר. הלאה, קטע הבא. אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יתענו. אבילים מדרך פשעם, זה אביל, זה מלשון טיפש, כן? אביל זה אחד כזה שלא משנה מה תגיד לו, הוא יעשה מה שהוא רוצה, ותמיד הוא לא יקשיב לך. אמר לי שהגרא אומר שאביל זה אותיות אולי. על כל דבר יש לו אולי. אולי זה לא ככה, אולי זה לא ככה, אולי זה לא ככה. אבילים מדרך פשעם, בגלל הפשעים שלהם, אז מה קורה איתם? ומאבונותיהם יתענו, בגלל האבונות שלהם הם יתענו, הם סובלים. מה הסבל שלהם? כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. כן? כל אוכל, לא מסוגלים חול, תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. על מה אנחנו מדברים פה? מה זה? מה? כל אוכל תתאב נפשם, הם לא מסוגלים לאכול. יכול להיות, יכול להיות. לא כתוב תתאב נפשן.
מי יודע שלום?
מה? יש את זה גם לגברים? באמת? לא ידעתי, לא ידעתי. אוקיי, בסדר, בסדר. קיבלתי, לא אני שם מקצוע. טוב, בכל אופן, כל אוכל תתאב נפשם, אז הכוונה היא פה מחלה. אדם שהוא חולה, אין לו תאבון, הוא לא מסוגל לאכול. ויגיעו עד שערי מוות, עד כדי כך. ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם. כן, מרפא אותם וימלט משחיתותם, כן, מוציא אותם מתוך השחת, מתוך המכשול. ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. אז מודים להשם, זובחים זבחי תודה, מספרים מעשיו ברינה, מספרים לכולם. אוקיי, עכשיו הקטע הבא. יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים. אנחנו מדברים על אלה שמפליגים באונייה בים, הם ראו מעשי השם ונפלאותיו במצולה. הם רואים את מעשי השם ונפלאותיו שם בתוך הים במצולה. ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו. כן? פתאום מתחילה שערה בים והגלים מתחילים לעלות לגובה. יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. כן? הספינה עולה למעלה לשמיים, יורדת למטה לתהומות, נפשם ברעה תתמוגג. זה בקיצור, הם מתים מפחד. זה לא נעים להיות בכזה מצב על כזאת ספינה. יחוגו וינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה. כן, הספינה משתוללת והם כמו שיקורים על הספינה, וכל חוכמתם תתבלה. כל מה שהם למדו על איך מפליגים בספינה ואיך מצילים ואיך זה, הכל לא שווה שום דבר. הם לא מצליחים להתמודד עם הסערה הזאת. ויצעקו אל השם בצר להם וממצוקותיהם יוציאם. זועקים לקדוש ברוך הוא, ממצוקותיהם יוציאם. יקם שערה לדממה ויחשוג עליהם. פתאום השערה נפסקת, דממה, הגלים משתתקים. וישמחו כי ישתוקו, כן, אותם הנוסעים באונייה שמחים כי הגלים שותקים. וינחם אל מחוז חפצם, ואז הספינה מגיעה בשלום אל המקום שהיא רצתה להגיע. ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יהללו. דרך אגב, אתם ראיתם אצל כולכם יש אותיות נון הפוכות כאלה? כן? מאוד מעניין, הסימניות האלה, הנונים ההפוכים, מה? מספר 2. כן, זה כנראה הדבר היחיד שהיה להם בפונט בשביל זה. אבל זה נון הפוכה. אלה סימניות, זה מופיע בכמה מקומות בתנ"ך. יש את הדבר הזה. ההתייחסות היחידה שראיתי לזה זה ברש"י, רש"י על המקום, שהוא מביא כנראה בשם חז"ל, שהנונים האלה זה בא לדרשה, למיעוט. למעט שכל הצעקה לקדוש ברוך הוא עוזרת רק לפני גמר דין ולא אחרי גמר דין. לא ברור לי כל כך הדרשה איך דרשו את זה מכאן. אני חשבתי לפני כן על איזשהו רעיון ואני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע. אני חושב שבדווקא בקטע הזה אנחנו מדברים פה על אלה שמפליגים באונייה ונמצאים בים, נכון? ואתם שמים לב שיש בין כל פסוק הפסקה. בין כל פסוק לפסוק יש רווח, נכון? אפילו בלי הנון. אפילו בלי הנון יש פה רווח. עכשיו זה אם ננסה להרגיש את מה שכתוב כאן, לא רק לקרוא את מה שכתוב כאן, אז תחשבו שכל זה בתוך כל הסערה הזאת, כל פסוק ופסוק שיש פה זה סערה שלמה. זה סערה שלמה, יש פה קושי מאוד מאוד גדול. ונון בארמית, המילה נון זה דג, נכון?
דג.
נונה בארמית זה דג. יש אולי פעם דיברנו על זה, אני חושב, על למה דווקא נונה זה דג, מספר 50. דרך אגב, גם הגימטריה של המילה ים זה גם 50, נון. זה אותו עניין. אבל בכל אופן, הדגים שנמצאים בים, שזה הנונה, הם אלה שמסתובבים פה בין הפסוקים האלה. אז יכול להיות שזה אחד הרמזים פה של הסימניות האלה, אני לא יודע, אני רק מעלה את זה בתור רעיון. מה? נכון, גם שם. נכון.
וזה כאילו אותו דבר.
וגם שם מפרשים איזה, הכלי יקר מפרש איזה, שיש לזה קשר לדגים. בגלל שהוא אומר ששני הרי חז"ל אומרים שזה ספר בפני עצמו, נכון? והכלי יקר אומר שעניינו של הספר הזה זה המצווה של פרו ורבו. הוא מוצא את זה שם בתוך הזה, ופרו ורבו זה שייך לדגים, ולכן... מה? כן, 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 שוב השם רבבות אלפי ישראל, נכון, נכון. כן. בכל אופן, אני אומר את זה במאמר מוסגר. אז יש פה את הסיפור הזה של הים, אנחנו בפסוק ל' ג'. מתחילים קטע חדש. יסם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. הקדוש ברוך הוא הופך נהרות למדבר, מייבש אותם. ומוצאי מים, מוצא מים, הכוונה היא למעיין, מקום שיוצאים ממנו מים, לצמאון, כלומר מייבש אותו. ארץ פרי למליחה. יודעים מה זה מליחה? מליחה? מה?
אדמה היא מלח.
אדמה היא מלח, זאת אומרת מקום שהוא יבש. יבש. ארץ פרי, מקום שהיה עם הרבה פירות, עם הרבה שפע, נהפך להיות מליחה. מרעת יושבי בה, בגלל הרעה של האנשים שישבו שם. יסם מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצאי מים. עכשיו זה ההפך, נכון? המדבר נהפך לאגם מים, ארץ צייה נהפכת למוצאי מים. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב. כן, אותם קבוצה של אנשים רעבים, לא היה להם איפה להיות, איפה לגור, אין להם מה לאכול. אז שם, באותו מקום, באותה ארץ צייה שנהפכה למוצאי מים, שם הקדוש ברוך הוא מושיב אותם, והם מקימים עיר מושב. ויזרעו שדות ויתעו חרמים ויעשו פרי תבועה ויברכם וירבו מאוד ובהמתם לא ימעיט. אי אפשר שלא לראות פה את, את השנים של העלייה לארץ, נכון? ממש, הפוך את הארץ הזאת משממה, מביצות לזה. וימעטו וישוחו מעוצר האב ויגון. פה יש מחלוקת בין המפרשים לאן הפסוק הזה בדיוק שייך. אני אגיד את הדרך של רשי. רשי אומר שהכוונה היא שלפני כן וימעטו וישוחו מעוצר האב ויגון, אבל עכשיו כשהקדוש ברוך הוא הביא אותם, אז הם בנו והפכו את זה לעיר מושב ויש להם שפע. ואז שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך. נדיבים, אנשים שהם מאוד חשובים, עשירים, יש להם הרבה כסף. הקדוש ברוך הוא שופך בוז על נדיבים, משפיל אותם ויתאם בתוהו לא דרך, מטעה אותם מהדרך, כלומר משפיל אותם. מהצד השני, ויסגב אביון מעוני ויסם קצון משפחות. את האביון שהוא אני, אביון זה הדרגה הכי נמוכה של אני. אביון זה מלשון תאב, אחד שכל הזמן רעב, כל הזמן הוא רוצה, אין לו שום דבר. אז הקדוש ברוך הוא מסגב, מרומם אותו, ויסגב אביון מעוני ויסם קצון משפחות. אז הנה אתם רואות עוד פעם דבר והיפוכו, נכון? הקדוש ברוך הוא משפיל את הנדיבים ומרומם את האביונים, ויסם קצון משפחות, המשפחות גדלות כמו צון, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. אוקיי? זה המזמור, פשט המילים. עכשיו בואו ננסה להיכנס למבנה שלו. בשביל זה אני רוצה שתראו בדף שלפניכם. יש שם פשוט טבלה, אבל לפני הטבלה רשמתי לכם פתיחה. אתם רואות? ואחרי הטבלה יש הפכים וסיכום. אוקיי? זה בעצם המבנה של המזמור. בואו אולי נראה דווקא נראה את הדברים קודם כל מהטבלה, ואז נראה את מה שלפני ואת מה שאחרי. אוקיי? אז הטבלה הזאת בנויה בצורה כזאת. חילקתי את זה לארבעה טורים. הולכי מדבריות, חבוש בבית האסורים, בבית הכלא, חולים ויורדי ים. אתם מכירות את ארבע הקבוצות האלה? מכירות משהו הלכתי שנוגע לזה?
הגומל.
מה? נכון, לגבי ברכת הגומל. בדיוק, נכון. לגבי ברכת הגומל, הבאתי לכם את זה פה מתחת. הגמרא בברכות בדף נ"ד עמוד ב', אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות, יורדי הים, הולכי מדברות, מי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא, ואת כל זה לומדים מהמזמור שלנו. דרך אגב, זה מעניין, הסידור של המקרים לפי הגמרא שונה מהסידור של המקרים לפי הפסוקים, נכון? והראשונים מנסים להסביר למה, זה עוד נושא בפני עצמו, לא ניכנס לזה כרגע. אז לפי זה חילקתי את העמודות. עכשיו תראו בצד הימני למה מחולק, מה הם השורות. יש את הרקע, background, הרקע לכל הסיפור, התפילה, ואז הישועה, ואז ההודעה והסיבה להודעה. בסדר? בואו נראה את זה לפי הסדר. קודם כל בואו נראה את הטור הראשון. אוקיי? תסתכלו עם הספר לידכם. בסדר? פסוקים ד' וה' פסוקים ד' וה' פסוקים ד' והי, זה ההתחלה של הולכי מדבריות, זה הרקע. טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. אוקיי? זה התיאור של המקרה. עכשיו, פסוק ו', הנה התפילה. ויצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. ואז מגיעה הישועה, פסוק ז'. וידריכם בדרך ישרה, ללכת אל עיר מושב. בסדר? יש? זה הישועה. ואז מגיעה ההודעה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, והסיבה, כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילה טוב. בסדר? אוקיי, הלאה, התור הבא. חבוש בבית האסורים, אנחנו מתחילים ברקע, פסוקים י' עד י' ב'. יושבי חושך וצלמה ותסירי עוני ברזל, כי אמרו אמרי כל ועצת עליון נעצו, ויחנה בעמה ליבם כשלו ואין עוזר, זה הרקע, הם בבית הסוהר. הנה התפילה, ויזכו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. אחרי זה מגיעה ישועה, פסוק י' ד', יוציאם מחושך וצלמוות ומוסרתיהם מנתק, ואז ההודעה, ידעו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, והסיבה, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע. בסדר? הלאה, עמודה השלישית, חולים. פסוקים י' ז' י' ח' זה הרקע. אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יטענו, כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות. זה הרקע של המחלה. עכשיו התפילה, ויזכו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ואז הישועה, ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם, ואז ההודעה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, אבל פה תשימו לב, שיש עוד תוספת, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה, מה שלא ראינו קודם, לא ברור כל כך למה דווקא פה. ומה חסר לנו?
הסיבה.
הסיבה. אוקיי? נכון, הרחבה היא על חשבון הסיבה. עכשיו יש לנו את העמודה הרביעית, יורדי ים, אז הרקע הוא פסוקים כף ג' עד כף ז', יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, הם הראו מעשה השם ונפלאותיו במצולה, ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים ירדו תהומות, נפשם ברעת תתמוגג, יחוגו וינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה. זה כל הרקע של יורדי הים. והתפילה, ויצעקו אל השם בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם, ישועה, יקם שערה לדממה ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו וינחם על מחוז חפצם. כן, פה זה כבר שני פסוקים. והנה ההודעה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יעללוהו. אז פה יש לנו עוד הרחבה, נכון? ושוב הסיבה לא מופיעה. אוקיי? טוב, אלה ארבעת העמודות. עכשיו, סליחה, כמו ששמתם לב, אנחנו התחלנו מפסוק ד', נכון? מה עם הפסוקים הראשונים? הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר, ומארצות קיבצם ממזרח וממערב, מצפון ומים. לאן זה שייך? לאן זה שייך? מה?
גאולה.
נכון. זאת אומרת, זה באמת, הקטע הזה הוא קטע שלא שייך ישירות לאחד מארבעת ה... מארבעת הדברים שראינו, הוא יותר שייך, אם כבר, לחלק שמופיע אחר כך, ליישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון, אולי יותר מזה, ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב, ויזרעו שדות ויתעו חמים ויעשו פרי תבועה, ויברכם וירבו מאוד, נכון? זה קשור בעצם לגאולה שמופיעה אחר כך. נכון, לקיבוץ גלויות, ולכן אני קורא לזה פתיחה, ו... הדבר שהוא בעצם הכותרת של כל המזמור, ואנחנו כבר נראה למה, זה הפתיחה, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ועוד מעט אתם תראו איך שהדבר הזה חוזר על עצמו. אבל לפני כן רק תהפכו בבקשה למזמור הקודם, לתחילת מזמור קוף וב. סליחה, איך הוא נפתח? גם, נכון? הללויה, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. מה זה?
אין עוד מזמורים שנפתחים ככה?
יש עוד מזמור שנפתח ממש ככה, יש בזה, יש בהלל הגדול, נכון? הנה, גם מזמור קוף י' ח' אנחנו ראינו את זה בפעם שעברה, בעלל, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו, ויש לנו בקוף למד וו, כן, קוף למד וו גם כן הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, יש לנו כאן כמה וכמה מזמורים שהכותרת שלהם היא הכותרת הזאת. אז זה הפתיחה. אני חוזר לפסוקים שאחרי הטבלה, כן, שזה מפסוק למד ג' ואילך, והכותרת שנתתי להם היא הפכים. בסדר? יש לנו את ההיפוך הראשון, שזה להפוך מקור מים לשממה, ולהפוך שממה למקור מים. בסדר? אתם רואים את זה? למד ג' למד ד', יסם נערות למדבר ומוצאי מים לצימאון, ארץ פיל למלכה מרעת יושבי ואה, זה הייבוש, וההפך, יסם מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים, ויושב שם רעבים ויכוננו עיר מושב וכולי. בסדר? מה?
בוא מעלל משפילי.
מה? נכון, 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 נכון. נכון, מקימים מאפר דל, מאשפות ירי מביון, נכון, נכון מאוד. והחלק השני, ההיפוך השני, זה השפלה של הרמים והרמה של השפלים, זה הפסוקים, פסוקים למד ח', סליחה, מם א', שופך בוז על נדיבים ויתאם בתוהו לא דרך, ויסגב אביון מעוני ויעשם קצון משפחות. יש? רואות את זה? אוקיי. ובסוף יש לנו שני פסוקים שהם מסכמים, יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. התמונה ברורה? אוקיי, יש שאלות עד כאן? הכל ברור? מצוין. עכשיו בואו נגיע למוטיב המרכזי. בעצם, זה החוט השני שעובר לאורך כל המזמור הזה. מהפתיחה אל הסיום, דרך מעבר שחוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. ומה זה המוטיב המרכזי? מה זה המוטיב המרכזי? חסד השם. למה? איפה אנחנו רואים את זה? בפתיחה. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. בסיום, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. ו... מה? באמצע, בוודאי. באמצע יש לנו כל הזמן את ההודעה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. זה חוזר על עצמו פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם. זה המוטיב המרכזי. את צודקת, רק שבסוף כתוב והתבוננו חסדי השם. אוקיי? אז לכן כתבתי חסד השם בגלל הנקודה הזאת. טוב, אז כאן אני רוצה כבר להתחיל קצת לשאול שאלות. שאלנו על ההבדל בין העמודות, יש מקום שבו יש סיבה, שבו אין סיבה, יש מקום שבו ההודעה מורחבת קצת, יש מקום שבו ההודעה לא מורחבת קצת, צריך להבין את הדבר הזה.
אגב, הנונים עכשיו אחרי החלוקה עוד יותר לא מסתדרים, כי הם לגמרי לא נמצאים במקומות סבירים.
דהיינו?
זאת אומרת, זה לא, זה חותך אמצע כאמצע הנושא.
זה לאורך נושא. זה לאורך נושא.
נושא אחד מלא בנונים.
כן, נושא אחד שמלא בנונים. יש רק נון אחד שלא ברורה לי, זה לקראת הסוף. כן. נכון. הדבר הזה לא ברור לי, מה הנון הזה עושה שם. אבל בים זה אני מבין, אני חושב. אז טוב, אז עכשיו בואו ננסה קצת להבין. אנחנו רואים שהמוטיב המרכזי פה זה חסד השם. מה זה חסד השם? נשמע שאלה קצת לא... כאילו, מה אתה רוצה? חסד השם, זה חסד השם. ברור, נכון? אבל אם יש לנו פה מזמור שלם, שהעניין שלו זה חסד השם, ולא רק זה, אלא המזמור מסיים במחכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם, זאת אומרת שחסד השם זה משהו שמחייב התבוננות. זה משהו שצריך להבין אותו, ואם אתה לא מתבונן בו, אז אתה גם לא תבין אותו.
כן, אבל מצד שני, הפרק הזה מראה דברים קיצוניים, אז יותר קל לראות החסד פה.
לכאורה, אבל הוא מראה גם דברים שהם לא כל כך קיצוניים. עוד מעט נגיע לקטע הזה. עוד מעט נגיע לשם, נכון. אז אנחנו צריכים להבין את הכיוון של המזמור הזה, מה זה חסדי השם ומה זה ההתבוננות בהם. ובואו נראה את מה שאומרת על זה הגמרא בברכות בדף נ"ד עמוד ב'. הגמרא אומרת שמה ככה, אמר רב יהודה אמר רב, ארבעה צריכים להודות. יורדי הים, הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא. והגמרה מחפשת את המקור לכל זה. יורדי הים מנלן, דכתיב יורדי הים באוניות, וגומר, הם הראו מעשה השם, ואומר, ויעמד רוח שערה, יעלו שמיים ירדו תאומות, ואומר, יחוגו וינוע כשיקור, ואומר, ויצעקו אל השם בצר להם, צוקותיהם יוציאם, ואומר, יקם שערה לדממה, ואומר, וישמחו כי ישתוקו, ואומר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. בקיצור, כל הפסוקים שקשורים לחלק הזה, דילגתי על כל השאר, בכל שאר הקטעים, גם כן הגמרה מביאה את כל הפסוקים במזמור, ואז אומרת הגמרא, מהי מברך? ארבעה צריכים להודות, בסדר, אבל מהי הברכה? מהי ברכת ההודעה? אמר רב יהודה, ברוך גומל חסדים טובים. אנחנו לא מברכים בדיוק את הנוסח הזה, אנחנו מברכים הגומל לחייבים טובות. גומל חסדים טובים. המושג גומל חסדים טובים הוא מושג שצריך להבין אותו. כי מה זה חסדים טובים? יש חסד שהוא לא טוב?
חסד שלמי.
מה זה חסד שלמי?
אנחנו לא רואים.
לא כל דבר קשור במשפחה, בסדר.
לא, חסד שאתה לא רואה את הטוב מיידית. אתה לא רואה את הטוב.
זהו, אז יש חסדים שלא רואים את הטוב בצורה הזאת.
אנחנו בראייה שלנו.
נכון, שאנחנו לא רואים אותו מיידית. נכון, אמת. אז השאלה אם זה קשור לראייה שלנו או זה? מה?
כאילו, הם כל הפרחים,
כן.
השיבה הזאת על חסד, אז כנראה זה גם חסד, גם החלק הרע וגם החלק הטוב.
אמת, אמת, נכון.
אנחנו יודעים שיש את המשנה הזו שצריך
לברך
על הטוב.
נכון, 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 נכון. אמת, המשנה הזאת נמצאת באותו פרק, בדיוק באותו פרק, שם בברכות. כן, כן.
נכון, אנחנו
לא קוראים, קשה לנו לקרוא לזה חסד, אולי אחרי הסוף, אז אנחנו נשמח, נהיה מוכנים לקרוא לזה חסד, אבל קשה לנו מאוד לקרוא לזה חסד בהתחלה.
חסד באופן טבעי זה שפע.
נכון, נכון, ופה פתאום רואים משהו שהוא לא...
זה השם, הכל לטובה.
כן.
זה מילים קצת אחרות.
נכון, רק להרגיש את זה, זה קשה, אנחנו אומרים את זה, אבל קשה זה, נכון. אז בואו נראה עוד מעט. אביי אמר, וצריך להודויי כמי עשרה. צריך להודות בפני עשרה אנשים. דכתיב, וירוממו הוא בקהל עם. בסדר? זה הפסוק, איפה זה נמצא? פסוק למד ב', וירוממו הוא בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. אז בקהל עם הכוונה היא ציבור, עשרה אנשים. מרזוטרא אמר, וטרין מיני הוא רבנן. שניים מהם מתוך העשרה צריכים להיות תלמידי חכמים, שנאמר, ובמושב זקנים יעללו. זקנים הכוונה היא, זקן זה תלמיד חכם, זקן החוכמה. אז מתוך העשרה האלה צריך שיהיו שניים שהם תלמידי חכמים. אז קודם כל אני רוצה לשאול, למה? מה מרוויחים בזה שהברכה תהיה דווקא בפני עשרה ושניים מהם תלמידי חכמים? משהו שאנחנו לא מכירים אותו. בדרך מה? נכון, נכון, נכון. אמת, עוד מעט נגיע לשם, נכון? בדרך כלל אנחנו מכירים עוד דברים שצריך בשביל המניין, או דברים שלא צריך בשביל המניין, נכון? או צריך עשרה, או לא צריך עשרה. אבל פה זה עשרה ושניים מהם תלמידי חכמים. ודבר שני, אם זה ככה, אם זה ככה, שזאת הצורה שבה צריך להודות, אז למה זה כתוב רק בעמודה הרביעית לגבי יורדי הים? למה זה לא כתוב על כל העמודות האחרות? על הולכי מדבריות, אתה לא כתוב, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהל עם, ומושב זקנים יעללו. נכון? ככה יצא להיות כתוב על כל אחד. למה רק בעמודה הרביעית?
רגע, אבל זה מתייחס לשאלה מהי מברך.
כן.
על זה אתה שואל למה רק בעמודה הרביעית כתוב מהי
מברך? לא, אני שואל על מה שהבאי אומר, מה שהבאי אומר ומרזוטרה. שברכה צריכה להיות לפני זה. לפני עשרה. את זה שצריך לברך...
מי אמר שעשרה רק לרביעי לזה?
מה?
של כל הדברים פה.
את אומרת שזה סיכום של כל הדברים.
נראה לי, כי גם כמה מפניכם ששואלים מה היא מברך.
לא, זה אני לומד מיודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וזה כתוב בכל הארבעה. אבל וירוממו בקהל עם ומושב זקנים יעללו, זה כתוב רק בפעם הרביעית.
אז זה אומר שהכוון צריך להביא רק...
רק בפעם השלישית. נכון? אפשר לשאול גם ככה? נכון?
אבל זה כן בעצם יכול להיות גם סיכום של הכל.
מה?
זה ממש לפני יעשה מדבר מציאה, זה גם יכול להיות
אז זה יכול להיות בתור סיכום של הכל, משהו שמדבר על כל מה שהיה לפניו. מה? אז עוד מעט נראה, רק שנייה אחת. כבר נראה. אז בואו ניכנס לעניין, ננסה להסביר את הסיפור הזה. ואני רוצה בשביל זה להביא את מה שכותב המלבים במזמור פייטט. לפני כן רק תפתחו רגע אחד בבקשה בתחילת מזמור פייטט, בשני הפסוקים הראשונים, פשוט כדי לראות על איזה פסוק הוא מדבר. כתוב שם ככה, משכיל לאיתן האזרחי, חסדי השם עולם עשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. כי אמרתי עולם חסד יבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. אז יש פה שני דברים שעליהם המשורר מודה לקדוש ברוך הוא, שר לקדוש ברוך הוא. יש חסדי השם, נכון? ויש אמונתך. ואחרי זה גם בפסוק הבא זה חוזר על עצמו, כי אמרתי עולם חסד יבנה, חסד, ושמיים תכין אמונתך בהם. יש חסד ויש אמונה. המלבי מסביר מה הפירוש של המילה חסד ומה הפירוש של המילה אמונה, בפרט כשאנחנו מתייחסים לקדוש ברוך הוא. ואומר ככה, יש הבדל בין חסד ובין אמונה. החסד הוא מה שיעשה מנדבת לב, מבלי הבטחה קודמת או איזה חיוב או בעבור דבר שקיבל בעבורו. חסד זה אומר, אני עושה את הדבר בלי שאני חייב לך שום דבר. לכן, גמילות חסד של אמת, זה באמת קבורה, חבר קדישה. בסדר? כי אתה בעצם הרי לא מקבל. ראיתי שהיו קשה להגיד שלא מקבלים משום תמורה.
כי אתה תראה את האנשים כופרים ב-12 בלילה
בקורא ירושלים,
אין שום תמורה.
אני מסכים ב-1000%. מסכים. מסכים ב-1000%. זהו, זה נכון, לא, המסירות נפש היא זה. זה ברור. אבל באמת, חסד של אמת, חסד של אמת, זה חסד כזה שאתה לא מקבל עבורו שום תמורה. אתה עושה את זה בלי שאתה מחויב. והאמונה, או אמת, הוא מה שיעשה על ידי חיוב. אם שיבטיח לעשותו, או שיתחייב לעשות בעבור הגמול וכדומה. זאת אומרת, ברגע שיש משהו שאני... ברגע ש... יש פה עוד אף אחד?
יש לי
תימן
ויש לי
את בדי. יש עוד אחד? אה, נשאר עוד אחד? זהו, זה היה אחרון?
15.
אני אביא עוד מישהי?
בדיוק, ככה זה יוצא. לא, לא, ככה זה הולך תמיד. ככה זה הולך תמיד, זה לפי המספר של הדפים או הכיסאות. בקיצור, אמונה זה מלשון אמון. זאת אומרת, אני נותן בך אמון שאתה תעשה או תתנהג כך וכך. ולכן דבר שבא בגלל אמון, זה דבר שאתה מחויב לעשות אותו. אוקיי? אני נתתי בך אמון, סיכמנו בינינו ואני מאמין לך, אני סומך עליך, לכן אתה צריך לעשות את זה. אוקיי? אז זה מה שאומר פה המלבים. אמונה או אמת זה מה שאדם יעשה על ידי חיוב. אם בגלל או בגלל שהוא הבטיח לעשות את זה, אז יש לשני אמון, הוא מאמין להבטחה שלו, או שיתחייב לעשות בעבור הגמול וכדומה. אני עשיתי לך טובה, אז אתה חייב עכשיו להחזיר לטובה בחזרה. זה ההבדל בין חסד לבין אמונה. והנה הוא אומר...
אבל אנחנו אומרים שאמונה זה משהו שאנחנו צריכים לעשות, להאמין
בהשם,
אפילו
אם
הוא לא נותן לנו משהו. אז זה בדיוק ההפך.
לא בדיוק. להאמין פירושו של דבר לתת אמון במישהו, זה כשאת לא רואה את זה מול העיניים, את הדבר עצמו. הרי כשאני, אם אני למשל נותן כסף למישהו כדי שהוא ישקיע את הכסף הזה וייתן לי רווחים או משהו כזה, בזמן שאני נותן לו את זה, אני נותן בו אמון, נכון? אם ישר, מיד על ההתחלה, הוא כבר היה נותן לי את הכסף, הייתי נותן לו וחמש שניות אחר כך הוא היה נותן לי את הכסף, זה לא היה נקרא לתת אמון. אתה לא נותן אמון, אתה רואה את התוצאות בידיים. אמון זאת אומרת שאתה לא רואה את התוצאות בעיניים, ואתה סומך עליו, אוקיי? אז זה הכוונה לתת אמון בקדוש ברוך הוא, אוקיי? זהו, אז הוא אומר ככה. והנה... נכון?
משהו.
הוא חייב לי כי אני נתתי בו אמון.
אז זה אותו יחס?
מה זה?
זה אותו יחס.
מה, אם הקדוש ברוך הוא חייב לנו בגלל זה? כן ולא. הוא לא באמת חייב לנו, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה כזאת שההשגחה בעולם, ההנהגה בעולם היא כאילו מחויב לנו. בסדר? מה? בגלל שהקשר בנוי בצורה של הדדיות. זה בנוי בצורה כזאת שאנחנו נשענים עליו והוא כביכול מחזיר את המחזיר בחזרה. ככה הקדוש ברוך הוא רצה שהעולם מתנהג, לא כי הוא מחויב בזה. בסדר? אוקיי. אז המלבים אומר ככה, והנה קיום העולם הכללי על פי חוקי הטבע הכוללים הוא ממידת האמונה. זאת אומרת, חוקי הטבע זה מה שנקרא אמונה. כי אחר שיסד השם את הטבע והעולם וחקק חוקיהם, הוא כאילו הבטיח שהחוקים האלה יתמידו כל ימי עולם. למשל, חוק נתן שירד הגשם בעיתו, בזמנו. שיהיה הקיץ והחורף בזמנם, חוק ולא יעבור. ואם יצויר שישנה השם את החוקים האלה, הוא מבטל אמונתו שעמידם שלא ישתנו לעולם. כביכול, הקדוש ברוך הוא הבטיח שאלה החוקים של הטבע, ככה זה יהיה. אז לכן יש לנו, באמת, יש לנו אמון במערכת הזאת. זה שאנחנו יושבים פה עכשיו רגועים, ואנחנו לא עובדים מפחד, מי יודע אם האדמה לא תפתח פתאום את פיה ותבלע אותנו כמו שאנחנו, זה כי יש לנו אמון. יש לנו אמון שמה שנקרא קרקע, כן? זה משהו שהוא יציב, ואתה יכול לעמוד עליו, אתה יכול לשבת עליו ולהיות רגוע. בסדר?
זה מאוד בעייתי.
מה?
זה מאוד בעייתי.
מה פירוש?
ברגע שמשהו באמון הזה, בעצם בחוקים האלה, לא קורה, וקורה, שאנשים נפתחת להם הקרקע, אז זה מאוד יכול לפגוע, אז בעצם משתבש כל האמון.
בוודאי, נכון? נכון, אנשים כאלה, את יכולה לראות אותם, הם רועדים מפחד פשוט להסתובב, לצאת מהבית. נכון?
טוב, אבל מה שחגית...
אני יותר דיברתי על אמונה.
מה?
כאילו
על אמונה...
כאילו כל ההדדיות הזאת בעצם מתפרקת.
זה משהו שהוא לא פשוט אם הוא קורה, אני מסכים. הוא לא פשוט אם הוא קורה. אבל בסדר, חוקי הטבע סך הכל הם יציבים.
אבל גם אם יש לנו ציפיות, שאם אני מאמינה בהשם... הוא חייב לעשות לי את כל הדברים האלה, הוא צריך לעשות לי,
כן.
ואם הוא לא נותן לי את כל מה שאני מצפה ממנו, אז זה גם עושה בעיות עם האמונה.
כן, זה נכון, אבל זה משהו...
אני עשיתי מה שהייתי צריכה לעשות.
אני מסכים איתך.
איפה כל השירות שלי, ואיפה כל
ה... אני מסכים איתך.
למה יש לי כל הבעיות עם הילדים, כל...
זה נכון, זה נכון, אבל פה צריך להגדיר, להבין טוב, מה היה חוזה האמון שלנו איתו. אבל מבינה, אם יבוא בן אדם ויעשה חוזה עם מישהו שהוא ישקיע לו את הכסף במקום מסוים, ואז אחרי זה הוא יבוא אליו ויגיד לו, איך יכול להיות שהילדים שלי חולים, הרי עשיתי איתך חוזה, אז קצת מוזר, נכון? הרי זה לא היה בחוזה בינינו, לא על זה היה אמון. אז אני אומר, גם כשעושים אמון עם ריבונו של עולם, צריך לדעת מה זה נקרא אמון, על מה אנחנו נותנים אמון. בסדר? אמון זה לא אומר בדווקא שמהרגע שאני מאמין בך, זה אומר שהכל הולך להיות נהדר והכל הולך להיות חלק. אבל זה באמת נושא אחר, זה נושא של מה זה נקרא אמונה, וזה עוד סיפור. בסדר? אני בכוונה לא נכנס לזה. בכל אופן, מה שהוא אומר פה, זה שהמערכת של הטבע, חוקי הטבע, היא מערכת של אמונה, היא מערכת של אמון.
סליחה?
כן.
אפשר לומר שיש שתי מדרגות של אמונה, שיש אמונה בטבע על החוקים, איך שזה צריך להיות.
כן.
וגם אם יש אמונה בהשם שהוא יכול...
מעבר לזה, ברור, אין שום ספק. Like, ברור, 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 ודאי.
אז זה הולך ביחד, זה לא הולך ביחד?
מה?
שזה חלק אחד מהשם,
זה הולך ביחד, אבל זה קומה מעל קומה. זאת אומרת, אמונה בטבע, אני חושב יש לכולם. לכולם, כולם, כולם. כל מי שחי פה בעולם, יש לו אמונה בטבע, אחרת הוא לא יהיה מסוגל לחיות פה.
אבל שמים את ה... אני אמצא את זה English.
לא, ברור, נכון. נכון, נכון, נכון. ודאי. ודאי. בסדר? אז לפי זה, אומר המלבי, אם אני חוזר לסוף הקטע, לפי זה החוקים שבהם העולם הכללי מתנהג כפי הטבע שיסד בששת ימי הבריאה, למשל, טבע שהקדוש ברוך הוא קבע בששת ימי מעשה בראשית, יעמדו מצד האמת והאמונה. אולם בעת יעשה השם דבר פלא, בלתי מחויב ונמשך מצד חוקי הטבע הקיימים. אם זה משהו שהוא לא בא מחמת חוקי הטבע, הוא מצד חסדו, באשר אינו מחויב בדבר זה מצד הבטחתו. אוקיי? אז זה מה שנקרא חסד, מבחינת הקדוש ברוך הוא. בעצם הוא לא חייב. הוא לא חייב. זה לא המערכת הרגילה, חוקי הטבע שאנחנו נותנים בהם אמון. אז הקדוש ברוך הוא בעצם כביכול לא חייב. לא חייב להתנהג במערכת הזאת, ואם כל זה הקדוש ברוך הוא מתנהג במערכת הזאת, לכן זה נקרא חסד. אומר המלבים, הפסוק הזה בתחילת מזמור פיתת, חסדי השם עולם עשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי, הכוונה היא שהמשורר מדבר על שתי ההשגחות האלה. גם ההשגחה שהיא מעל הטבע, שזה חסדי השם, וגם על ההשגחה שהיא בתוך הטבע, שזה מה שנקרא אמונתך. בסדר? אוקיי. עכשיו, עם הדבר הזה, אני רוצה שנחזור בחזרה אל המזמור שלנו. כן.
אני לא רוצה להקדים אותה מאוחר, אבל אם כל אומרים, סתם חשבתי על זה עכשיו, אז ההבטחה, כאילו, אז חסד זה מעבר להבטחה.
נכון.
אוקיי. ובעצם, אנחנו לא יכולים להגיד שקיומנו פה, לפי מה שאומרים פה, זה חסד.
למה? כי הייתה הבטחה?
כי הייתה הבטחה.
נכון, לעבר
אבינו. אוקיי. את לא מקדימה את המאוחר. לא, בכלל לא מקדימה. את לא מקדימה, אבל אני רוצה להסתכל על זה מזווית אחרת, בסדר? ואולי גם נתייחס בזה למה שאת אומרת.
בעצם הבטחה, מה שאת אומרת, זה בעצם אמונה. כי זה בא מהחוקים, זה
קדום. זה יש, כן. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, יש לנו אמון בו, זה נקרא אמונה, זה לא נקרא חסד. זה לא נקרא חסד. אוקיי, נשאיר את זה רגע בצד ונחזור לשם, בסדר? אני רוצה עכשיו, עם הבסיס הזה, לחזור לכאן, למזמור שלנו, עם ההגדרה הזאת של המלבים, ותראו שהמלבים גם פותח את המזמור ממש בעניין הזה. משם הגעתי למלבי במזמור פיתת, תראו קטע מעל, הודו להשם חסד, כי טוב כי לעולם חסדו, אחר שהזכיר קיבוץ גלויות, זה בסוף המזמור הקודם, אומר כי השבים מן הגולה יזבחו זבחי תודה על כל הארבעה דברים שצריכים להודות, ועל כולם יודו להשם כי טוב ויודו חסדו אשר לעולם, ומבואר כי חסד יאמר על מה שעושה מבלי חיוב ומבלי הבטחה קודמת, ואף שאין מקבל החסד ראוי לזה על פי מעשה. וגם חסד אצל השם במובנו המדויק בא על הנס, סליחה, למעלה מדרך הטבע. כמו שנתבהר במזמור פיתת. אז אומר המלבים, הנה, עד רבה. פה אנחנו מדברים על דברים כאלה שהם חסד, כלומר, הם למעלה מדרך הטבע, והקדוש ברוך הוא לא מחויב אותם, לא מחויב בהם למי שעושה לו את הטובה הזאת, וזה בעצם הנושא של המזמור. אני חושב שיש פה חידוש עצום במזמור הזה, במיוחד לפי ההבנה הזאת של המלבים. הרי אם ישאלו אותנו, איזה דוגמה הייתם נותנים לחסד השם? משהו שהוא מעל הטבע, הנהגה שהיא מעל הטבע. איזה דוגמה הייתם נותנים לזה? קריאת ים סוף, נכון? קריאת ים סוף, עשרת המכות, משהו כזה. שמש בגבעון דום, ירח בעמק איילון. אדם שאיבד את הדרך במדבר ולא מצא אותה, ופתאום הוא ככה חיפש טוב טוב, ופתאום הוא מצא איזושהי מפה שהוא שכח אותה מהטיול הקודם, והסתכל במפה ובדיוק הוא ראה שמה את הדרך, את הזה, והגיע למקום שאליו הוא צריך להגיע. זה דוגמה לנס למעלה מן הטבע.
ויש גם את הקטע השני שזה לא מגיע להם, שהם פושעים, שהם...
מה?
יש פה גם את הקטע
שגם לא מגיע להם. כן, נכון, 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 זה עוד נקודה. זה עוד נקודה. אבל אני כרגע מדבר סתם על הנס עצמו. הנס עצמו. או אדם שהיה, אדם שהיה חולה. היה חולה. ובאיזשהו שלב, המחלה נגמרה. והוא עברי.
ולא חולה סתם.
מה? על פרט, על... באופן פרטי. הדוגמאות של...
קריעת ים סוף, זה לעם. אין לי בעיה. אני ממשיך הלאה. בסדר גמור. מה? מלחמת ששת הימים. אוקיי, את יודעת מה? מלחמת ששת הימים, טוב, נו, להשמיד את כל הצבא המצרי ביום אחד. טוב. מה?
אבל
נכון, 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 חלקים ממנה, אבל בואו נלך למה שהיה קצת לפני כן. אנשים עולים לארץ ישראל ומתיישבים בארץ ומייבשים את הביצות ומקימים שם מושבות, מקימים שם ערים ובונים אותם.
אוקיי? הכי גשמי שאתה לא חושב שזה...
זה לא הכי גשמי, זה תהליך שהוא טבעי. זאת אומרת, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? קבוצה של אנשים מגיעה, מתיישבת במקום, מייבשת את הביצות ובונה אותו. מה יותר פשוט מזה?
אז אולי דווקא זה, להגיד שדווקא פשוט? הדברים הפשוטים ודווקא הדברים שנראים לנו רגילים, אז גם כן אם היינו מסתכלים מבחוץ, היינו אומרים בעצם זה לא הדרך הרגילה של הדברים ויש פה משהו, יד עליונה שמשבלת.
זה כמו לידה גם כן, ואחרי לידה אומרים גם כן דרך הדומה.
נכון, נכון.
כמה היה משהו שממש בולט לעין, שזה גם בשבילנו שהארץ...
לא נתנה פירות ולא זה. נכון, 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 נכון. לקטע הזה כבר מיד נגיע למה שאת אומרת. מיד נגיע. בעצם, מה החידוש של המזמור הזה? מה? בדיוק, בדיוק. זאת ההתבוננות. זאת ההתבוננות שעליה אנחנו מדברים. אלה דברים כאלה, שאם אתה מסתכל עליהם במבט שהוא שטחי, אתה תפספס אותם. אתה תגיד שבסדר, מה זאת אומרת? זה דרך הטבע, בן אדם טעה במיר... הייתה שערה בים. כן? לא, חזור למעלה, למטה, למעלה, למטה, למטה. באיזשהו שלב, זהו, עננים התפזרו.
יונה.
הספינה הזו, נכון? באיזשהו שלב, גמרנו. הגיעו הספינה הזו. מזלכם. מזלכם. יש הרבה כאלה שזה לא הלך להם. נכון? על כל ספינה כזאת שניצלה, גם יש עוד ספינה אחת שטבע. בסדר? אז זה דבר כזה שאתה יכול בקלות בקלות לפספס אותו. אבל ברגע שהמזמור פותח ואומר, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. ועל כל פעם כזאת הוא אומר לך את הרקע, אבל לא סתם, את התפילה. והיצעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. הייתה פה תפילה לפניכם. ואז קרה מה שקרה, אז פה כבר התגובה לזה, זה יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז עכשיו הם תופסים, זה לא סתם. זה לא סתם, זה, בא, זה באמת משהו שהוא למעלה מן הטבע.
זה יכול להסתיים אחרת.
מה? זה בהחלט יכול להסתיים אחרת. זאת התערבות של הקדוש ברוך הוא בצורה שהיא לכאורה בתוך הטבע, אבל היא בעצם למעלה מן הטבע.
אם כבר מוסיפים את הקטע של התפילה,
כן.
אז מוסיפים פה עוד... כאילו מערכת של אמון, שיש גם עניין של אמונה בזה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילות.
נכון.
ואם מתפללים, אז...
אז הוא חייב לענות? הוא חייב להגיד כן?
לא, לא חייב, אבל יש את
הקשר.
לא, לא, זה קשר, זה ברור, זה קשר, זה השגחה, זה הכל, אין ספק. וברור שהתפילה יוצרת יותר קרבה וממילא יותר זה.
אבל החסד תלוי בתפילה הזאת, או שהחסד בא...
החסד במעל, התפילה היא לא כאילו אני נותן לך אז תן לי, זה לא זה. התפילה היא התבטלות. ברגע שבן אדם מבין שהכל בידיים של ריבונו של עולם, אז הוא מתפלל. הוא מתפלל לא מתוך זה שהוא בא ואומר, רגע, ריבונו של עולם, עכשיו בוא נעשה עסקה, אני אתפלל, אתה תציל. אוקיי? זה לא ככה, אלא התפילה באה מתוך התבטלות, מתוך הבנה, הכל בידיים שלך. זה הרב הירש אפילו מדייק יותר מזה במזמור, לגבי הים. אז יש פה משהו מאוד מעניין, נוסח מאוד מעניין. כתוב שם בפסוק כ"ה, ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גלב. גלב של מי? מה? מי אמר? מי שאמר את זה, זה הקדוש ברוך הוא, נכון? ויומר ויעמד רוח שערה ותרומם גלב. גלב של הים, נכון, לכאורה. אבל הוא אומר שעל הים דיברנו עוד לפני כן. אנחנו כרגע לא, הפסוק הזה לא דיבר על הים. הוא אומר, כן, הוא אומר גלב, זאת אומרת גלב של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הגלים האלה הם בעצם, זה כלי משחק בידיים של הקדוש ברוך הוא. אחרי זה תראו, אחרי זה בפסוק ממתת, אחרי ויצקו אל השם בצל המצוקותם יוציאם, יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. מה? פסוק? כפתת. כפתת, אמרתי למתת, סליחה. אמרתי ממתת? זה בגלל שהקף נראתה לי כמו מם, סליחה. סליחה. יקם שערה לדממה ויחשו גליהם. פתאום הגליו נהפך לגליהם. כן? אתם מסתכלים? הגלים שהיו בהתחלה כלי משחק בידיים של הקדוש ברוך הוא, פתאום הם משרתים את את אלה שנוסעים בספינה, אלה שמפליגים בספינה, ויחשו גליהם. אז ההבנה הזאת, ההבנה הזאת שבעצם הים הוא כלי משחק בידיים של ריבונו של עולם. זאת ההבנה שמביאה לתפילה, וזאת ההבנה שמובילה ליודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. עכשיו, המלבים בעצם אומר שכל ארבעת התורים האלה שראינו, הם לא מקבילים, אלא יש פה תהליך של אחד אחרי השני. הוא ממש מתאר את זה בתור תהליך שהמזמור ככה מספר על זה שיש פה אנשים שהם, כמו שקראנו פה בהתחלה, השבים מן הגולה יסבחו זבחי תודה על כל ארבעה דברים שצריכים להודות. הם עברו את כל המסלול הזה. בהתחלה הם הלכו במדבר. כן? בדרך אל הגאולה שלהם. בהתחלה הם הלכו במדבר. ואחרי זה הם היו בבית האסורים. ואחרי זה גם חטפו מחלות. ואחרי זה גם הפליגו בים. אחד בא אחרי השני. וכתוצאה מזה שאחד בא אחרי השני יש איזושהי התקדמות. יש פה התקדמות ותובנה יותר עמוקה במה שקורה פה. אז מה זה אומר? אז תראו, בהתחלה, אותם אלה שעברו את הצרה הראשונה במדבר, אז הם מתפללים, ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא מציל אותם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אז הם מודים לו, בסדר גמור. אחרי זה, יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל, כי הימרו אמרי אל ועצת עליון נעצו. מה זה? הקדוש ברוך הוא הציל אתכם. מה זה הימרו אמרי אל ועצת עליון נעצו? אומר המלבים, הם עדיין לא תפסו לגמרי את העניין. בסדר, הקדוש ברוך הוא הציל אותם, טוב, נחמד, הודו לו באותו רגע, אבל זה לא גרם להם לאיזושהי הבנה שצריך לשנות בגלל זה את הדרך. הם עדיין ממשיכים עם השטויות שלהם. אז הקדוש ברוך הוא מלמד אותם את הלקח, על ידי זה שהם נופלים לבסוער וכולי, ויחנה בעמל ליבם, כשלו ואין עוזר, זועקים לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוציא אותם, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. אוקיי, נגמר הסיפור הזה, פסוק ט' ז', כן? פסוק י' ז', סליחה. אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יטענו, זה תחילת הטור השלישי, נכון? של חולים. אבילים מדרך פשעם ומאבונותיהם יטענו. אתם עדיין ממשיכים בדרך פשעם, עדיין אבילים, עדיין ממשיכים הטעויות שלהם, ואז הם מגיעים לניסיון השלישי. כל אוכל תתאב נפשם, והגיעו עד שערי מוות, והיזקו אל השם בצל להם, צוקותיהם יושיעם. הקדוש ברוך הוא מציל אותם. ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. עכשיו כבר פעם השלישית, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. בפעם השלישית הם כבר תופסים שזה לא במקרה. כן, אלא כבר יש פה ממש, יש פה כבר מערכה שלמה, מה? לכן הרחבה, בדיוק. לכן ויסבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. ואז מגיעה הפעם הרביעית זה בתוך הים, ואז אחרי שהקדוש ברוך הוא מציל אותם בפעם הרביעית, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. עכשיו זה כבר משהו שהוא בפרסום, זה משהו שהוא בקהל עם ובמושב זקנים יעללו, זה כבר משהו שהוא הרבה יותר גדול והרבה יותר רחב, ההבנה הזאת. עכשיו בואו נחזור למה שאומרת הגמרא. הגמרא אומרת, ארבעה חייבים להודות. מה זה אומר שארבעה חייבים להודות? את אותה הודעה שהאנשים האלה שעליהם המזמור מדבר, הגיעו אליה בפעם הרביעית, כל אחד ואחד מאיתנו צריך להודות כבר בפעם הראשונה. בסדר? אפילו אם לא היה לך קודם שהלכת במדבר, ואחרי זה נפלת לבית הסוהר, ואחרי זה נהיית חולה, ואחרי זה הפלגת בים, והקדוש ברוך הוא הציל אותך ארבע פעמים, רק אז תברך הגומל בפני 10 אנשים. לא, לא. אפילו על הפעם הראשונה אתה צריך לעשות את הדבר הזה. למה? בגלל שאנחנו צריכים להיות כאלה שתופסים את העניין כבר מההתחלה. זה הרי בדיוק מה שהמזמור בא לתאר לנו, שיש כאן אנשים שלא תפסו את זה מההתחלה, ולכן לקח להם הרבה זמן עד שהם הגיעו לזה. וברגע שהם הגיעו לזה והם באמת ידעו להודות כמו שצריך, איך הייתה ההודעה? יודו להשם חזו ונפלאותה לבני אדם, וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. אז הם כבר עשו את זה בציבור, והיו שם גם תלמידי חכמים, ואז הם הבינו מה זה אומר חסדי השם. אז הם הבינו. אז כל אחד ואחד מאיתנו חייב להודות כבר בפעם הראשונה, להבין מה זה אומר בדיוק, מה זה אומר חסדי השם. עכשיו, המשמעות של להודות בפני ציבור, וחלק מהם זה תלמידי חכמים, היא לא רק מצד זה ש, 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 שמתוך כלל האנשים האלה יהיו גם איזה שניים דוסים, שניים כאלה זה, שיגידו, אתה יודע למה זה? זה בא בגלל הקדוש ברוך הוא. זה לא העניין, זה לא הנקודה. אני חושב שיש פה, יש לזה משמעות שהיא הרבה יותר עמוקה. הרי כשבן אדם מודה והוא עושה את זה לא בפני ציבור, לא בפני מניין, אלא באופן פרטי, אני יודע מה הוא אומר לחבר שלו, תשמע מה קרה לי וזה, עצם העובדה שהוא מספר את זה למישהו אחר, זה כבר משהו שמגדיל את זה. זה מגדיל את זה בגלל שאתה אתה מספר את זה למישהו שיש לו פרספקטיבה אחרת. הוא שומע את הדברים האלה והוא בעצם יכול לתרום לסיפור הזה עוד מהניסיון שלו. נכון? כן, גם אני נתקלתי באיזשהו משהו כזה וכל מיני דברים כאלה. ברגע שאתה עושה את זה בפני ציבור, אז זה כבר לא רק בפני פרט ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט, אלא יש לך כבר איזושהי הסתכלות שהיא כללית יותר. הסתכלות כללית, זה מה שנקרא ציבור. וזה מה שמסוגל לתת לך ראייה הרבה יותר רחבה. כשיש שם שני תלמידי חכמים, אז תלמידי החכמים הם אלה ש... מתבוננים בחסדי השם. ואז המשמעות היא שהחסד הזה שעליו אתה מודה, הוא לא רק משהו שקשור למה שקרה לך בעבר, אלא הוא גם משהו שמחייב אותך לעתיד. יש? מובן? זה משהו שגם מחייב אותך לשפר משהו, להתרומם, להתנהג אחרת. הרי זה מה שכל המזמור הזה בא להגיד. יש הצלה של הקדוש ברוך הוא, ועדיין הם ממשיכים, כי אמרו אמרי אל ועצתי לא נעצו. ועוד פעם הקדוש ברוך הוא מציל אותם, אבילים מדרך פשעם. עד שבאיזשהו שלב הם תופסים, צריך לסבוח זבחי תודה, צריך לשנות את הדרך, צריך איזה. זה הנקודה, בשביל זה ברכת הגומל צריכה להיות בפני עשרה ששניים הם תלמידי חכמים, כדי לקבל מתוך זה את הכיוון.
זה יכול להלכה גם?
מה?
זה יכול להלכה גם?
בטח, ודאי.
שצריכים
את שני תלמידי חכמים? כן. לכן אומרים התוספות שאנחנו נוהגים לברך ברכת הגומל אחרי קריאת התורה. בגלל זה. אז נמצאים כשיש מניין, ויש שם ככה מקווים שיהיו גם שני תלמידי חכמים שמה, אנחנו קוראים בתורה, אז זה מה שנותן את האפקט של זה. בסדר? עכשיו, אחרי הדבר הזה, מגיע המזמור להפכים שעליהם דיברנו. ופה אומר המלבימות תוספת אחת. ההפכים האלה, הם בעצם מדברים על עניינים כלליים. עד עכשיו דיברנו על אדם פרטי. אדם פרטי היה חולה, אחרי זה, במדבר, אחרי זה, חולה וחולה וחולה. הדברים שבהמשך, ישם נערות למדבר, מוצאי מים לצמאון, כל הדברים האלה אנחנו מדברים על תופעות שהן הרבה יותר כלליות, כן? של מדינות, של מושבות, של ערים, מקומות שהן כאלה. וגם כאן, ברגע שאתה מסתכל על ההפכים האלה, אז אתה יכול להגיע לשתי מסקנות שהן הפוכות אחת מהשנייה. אחד שמסתכל על זה בצורה שטחית אומר, טוב, מה שנקרא יום אסל, יום בסל, כן? מכירים את זה? יום דבש זה יום אסל, ויום בסל זה יום בצל, כן? ככה הערבים אומרים. זה תלוי על איזה רגל קמת היום. כן? לפעמים זה ככה, ולפעמים זה הפוך. אבל מי שיודע להתבונן, מי שיודע לראות את העומק, אז הוא רואה מתוך ההפכים האלה שיש מישהו אחד שהוא זה שמוביל את הכל. זה לא סתם. למה הקדוש ברוך הוא שם ארץ פרי למלאכה? מרעת יושבי בה. ולמה הקדוש ברוך הוא רומם את האביונים? בגלל שהם אביונים, אז הקדוש ברוך הוא מרומם אותם. ולמה הוא השפיל אותו? כי הוא שופך בוז על נדיבים. עוד פעם, לא שאנחנו באים לשפוט כל אחד ואחד ולהגיד איזה. אבל ההבנה העמוקה אומרת, יש מי שמכוון את הכל. יש מי שמכוון את הכל. ברגע שאתה מבין שיש מי שמכוון את הכל, אז אותם דברים שבאופן טבעי נראים לך, שייכים לחוקי הטבע, שייכים למערכת שנקראת אמונה, לאמונה, כמו שהמלבים אמר, מתרוממת, המושגים האלה מתרוממים ונהפכים להיות שייכים למושג שנקרא חסד. כי זה בעצם משהו מעל הטבע, כי יש מי שמכוון את זה, יש מי שקובע מתי ככה, מתי ככה. ואז אתה יכול להודות גם על מה שטוב וגם על מה שהפוך מזה, כי אתה מבין שיש מישהו אחד שמכוון את זה. הלוואי ונהיה בדרגה הזאת, אבל ההבנה שכל דבר והיפוכו הוא בעצם בא ממקור אחד, מהקדוש ברוך הוא, אז היא פותחת לך פרספקטיבה הרבה הרבה יותר רחבה. וזו בעצם הפתיחה של המזמור והסיום של המזמור. הפתיחה של המזמור היא הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. וההודעה השלמה היא יאמרו גאו להשם אשר גאלה מיד צר מארצות קבצה מזרח ומערב מצפון ומים. זה הפתיחה, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. הסיום של המזמור זה יראו ישרים וישמחו וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. תשימו לב, אנחנו מדברים על ישרים, יראו ישרים וישמחו, נכון? אנחנו מדברים על חכם ואנחנו מדברים על התבוננות. שלושת הדברים האלה הם הכלים הבסיסיים כדי להבין את חסדי השם. אם אין לך את זה, אם אין לך ישרות, תהיה חכם כמה שתהיה, אבל אם אין לך ישרות אתה לא תצליח לראות את זה. תהיה ישר ואין לך חוכמה, אין לך את היכולת להתבונן, גם אתה לא תתפוס את זה. חייבים את כל שלושת הדברים האלה כדי שנוכל להתבונן בחסדי השם, ואז ממילא אנחנו נדע להודות לקדוש ברוך הוא. בסדר? הכיוון של המזמור ברור? אוקיי? טוב, עכשיו אני רוצה רק לסיים בכל אופן בקשר ליום העצמאות. אז כמו שאמרתי לכם בהתחלה, אני חושב שקשה מאוד מאוד שלא לראות כאן את החזרה, את השיבה לארץ ישראל ולהפוך את המקומות הצימאון, את המקומות היבשים, להפוך אותם למקומות שיש בהם אנשים והכל. וכמו שאת הזכרת, במיוחד אחרי מה שאנחנו יודעים, שהיו פה במשך כל השנים, היו פה אנשים שניסו להפוך את ארץ ישראל למקום שהוא פורח, ולא הצליחו. הרמב"ן כותב בפירוש שלו על התורה, בכללות בפרשת כי תבוא, אז כתוב שמה, והשימותי אני את הארץ, והשימותי אני את הארץ, הארץ תהיה שממה. אומר הרמב"ן, נדמה לי שזה הלשון שלו, זאת נחמתנו בעוניינו, זה הברכה שהקדוש ברוך הוא ברך אותנו, שהארץ הזאת לא תיתן את הפירות שלה לאף אחד, חוץ מאשר לנו.
אומרים שגם בגוש קטיף
אותו, נכון? ברגע שעזבו גמרנו, אין, הם לא הצליחו, נכון? ותראי מה שקרה, אנשי גוש קטיף עברו לחולות חלוצה, זה פשוט לא יאומן. אתה מסתכל שם, הייתי שם, יש שם חברים, חול ים, מה אתה יכול לעשות שם חוץ מארמון בחול? כלום. יש שם חממות, המקום פורח, זה פשוט לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אבל זה משהו שאתה לא רואה אותו במבט ראשון. אתה לא רואה אותו במבט ראשון. אם אתה מסתכל על זה, אוקיי, בסדר, באו אנשים, עלו, ייבשו את הביצות וזה. אוקיי, בוא תגדיל את המבט, תסתכל 2,000 שנה אחורה, תראה את מה שכולם ניסו ולא הצליחו לעשות, והנה זה קורה. מי חכם וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. צריך לדעת להתבונן. ברגע שאתה מתבונן, אז אתה רואה שאלה חסדי השם. וכמה זה כל כך חשוב לנו, כמה זה כל כך חשוב. הרי יש את כל אותם אלה מכל צד שמבטלים את החשיבות של החג הזה, מבטלים את זה, אומרים טוב נו, אז יש את אלה שאומרים זה מעשה שטן, ויש את אלה שאמרו סתם בסדר, אוקיי, כמה קבוצה של כמה אנשים, ובאו והקימו ועשו וזה בסדר, גם חילונים בנוסף לכל הצרות, אז מה, אוקיי, אנחנו מתפללים למשהו אחר, לא לזה אנחנו מתפללים. זה דבר שבא מתוך חוסר התבוננות. כשאתה הופך את כל מה שקרה פה בארץ, את כל מה שקרה פה בארץ, כשאתה הופך את זה למשהו ששייך למערכת של הטבע, אז אתה פספסת את כל העניין. פספסת את כל העניין. צריך להבין, זה לא שייך לטבע, זה שייך לחסדי השם. לשם זה שייך. אבל בלי להתבונן ובלי להיות ישר, אתה לא תצליח לראות את זה.
רב, זה אפילו, עוד פעם אני משתמשת בולט לאן, אבל זה הפיתוי, שהגויים אומרים שעשו היהודים בעולם, שזה הופעה.
כן, תופעה, פנומן.
Like the, in the United States, like one of the theories that expounded about why there's so much jealousy towards the Jews is because there like were a number of communities of people who came to the United States as poor and oppressed and downtrodden and only the Jews really rose up and achieved what they did, like in terms of education and in terms of wealth and so and also like Stan, you open Yahoo or what in any of these browsers or whatever, and you see how many like in the news even in the UN there was once somebody who was just translating and she spoke and she was recorded on microphone. She said like, what's going on here? Is it only Israel in the world that exists in the world that have something to remark about? You know, like why does it come anyway? I don't want to go. But I mean, it's like the goyim themselves notice. Like, why is it that the phenomenon of the Jews is so huge?
נכון מאוד. אני רק רוצה לסיים בנקודה אחת שקשורה לזה. בראש השנה האחרון, אני לא יודע מי מכם זוכרת, אני זוכר בכל אופן, ביום השני לפני תקיעת שופר, דיברתי על הנקודה של להמליך את הקדוש ברוך הוא בכל העולם. על זה דיברתי והבאתי את מה שאנחנו אומרים בפיוט, ויאתיו, ויגידו באים צדקך, שאפילו באים הרחוקים, בכל המקומות הרחוקים, גם כן ימליכו את הקדוש ברוך הוא. ואז אמרתי שהמשפט, אמרתי שאנחנו רוצים שלא רק פה בארץ ימליכו את הקדוש ברוך הוא, אלא שגם בהוואי ימליכו את הקדוש ברוך הוא. ככה זה. יצא החג, ואז ניגש אליי מישהו מהקהילה. ואמר לי תשמע, יש פה מישהי מהוואי שהגיעה לארץ, והיא בטוחה שמי שאמור להוביל את העולם זה עם ישראל והתורה, אישה נוצריה. היא בטוחה שמי שאמור להוביל את העולם זה עם ישראל והתורה, והיא נמצאת פה בימים הקרובים. היא רוצה גם לקנות פה דירה בארץ, קיצור. אז שאלתי אם אני רוצה להיפגש איתה, אמרתי בטח, כן. בקיצור, ישבתי איתה ועם בעלה, וזה פשוט לא יומן. זה פשוט לא יומן. זאת אומרת, היא אמרה, אתם, עם ישראל, אתם אלה שאמורים להוביל את העולם. היא אמרה, אני לא יודע איך לתרגם את זה לעברית, אבל היא אמרה שההיסטוריה, היא אמרה, the history trumpets. תורה, כאילו זה רואים, מכריזה, ההיסטוריה מכריזה בכל שהתורה היא זאת שמובילה והיא זאת שזה. אז אנחנו מגיעים למצבים שכבר הם רואים את זה, אז אם הם רואים, אולי גם כדי שאנחנו נראה. אז בעזרת השם שנדע להודות לקדוש ברוך הוא, באמת להתבונן בחסדי השם, לא להסתכל על הדברים בצורה שטחית, לא לחכות רק לקריאת ים סוף כדי שנוכל להגיד, הנה, עכשיו אנחנו רואים חסד של הקדוש ברוך הוא, לראות את זה גם בדברים היותר פשוטים. ושנדע להודות על זה, בעזרת השם, הכל יתגלה, ואז כבר כולם יוכלו להודות. יישר כוח גדול.
גם כל המלחמת, אני מסתכלת על 150 שנה האחרונות, אז כל הארבע דברים
האלה, זה בא מכל הגלויות, נכון? זה בא מכל הגלויות.
150 שנה האחרונות עברנו את כל הדברים האלה.
יש את אלה, נכון? יש את אלה שבאו.
גם בארץ, גם השואה. נכון.
נכון, ויש את אלה שבאו דרך המדבר, ואלה שבאו דרך הים, ואלה שזה, נכון, נכון, נכון.
כל הדברים האלה זה חלק מהעצמאות.
זה ממש זה, נכון, אמת, אמת. יישר כוח, לילה טוב.